מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ברכה שילת, שלום לך, מה העניינים?
מה שלומך?
מה נשמוש?
בסדר, ברוך השם, מקווים לטוב, מחכים לבשורות טובות.
תראה, אנחנו רק נגיד שאנחנו מקליטות יומיים לפני, אנחנו היום ביום רביעי, ואני מקווה שעד שאנחנו משודרות, אנחנו כבר בבשורות הטובות, כאילו כולנו על הקצה. אני השבוע הפסקתי לראות חדשות, אני לא עומדת במתח, אני רק כאילו מקווה לשמוע, אני יודעת כשזה יקרו
בשורות טובות. מה שתצטרכי לשמוע, תשמעי.
בדיוק, ואני כאילו באמת שבוע מאוד קשה עבר עלינו בין האבדות, את יודעת, אני רואה את המסוקים לפעמים ואני אומרת שיט, כל מסוק שאני רואה אני אומרת שיט, הנה מחכה, כאילו מחכה לנו בשורה קשה.
כן, באמת ואני... היו המון נופלים השבוע,
האירוע, באמת.
הרבה תקלות ואנחנו מאבדים, ונקווה שיהיו לנו מסוקים עם הילדים שלנו, עם החטופים שלנו, כן. שחוזרים. אני לא יודעת, באמת, יש המון דעות סביב העסקה הזאת,
תראי, את קראתי איזה משהו השבוע.
אני מבינה את שני הצדדים.
קראתי איזה משהו השבוע, שאומר, אפילו עצם המילה עסקה, תחשבי על זה, זה לא עכשיו עסקה בורסאית. זה לא עכשיו כאילו, בוא
מדובר
נדבר...
מדובר בנפשות.
מקח, בוא נדבר רגע על מחירים. מדובר פה בחיי אדם, אנשים, כן. שהיו במיטות שלהם, שבברית הלא כתובה בינינו לבין הממשלה, אנחנו נשלם מיסים, אנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו נתגייס לצהל, אנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו נעמוד בחוקים, יש רמזור אדום, אני יוצרת באדום, יש איזה, ואתם תדאגו לנו, והם לא דאגו לנו.
כן.
והם לא דאגו לנו, כי אם זו היית אני, או הבת שלי, או אמא, אם זה היינו אנחנו, מה אנחנו היינו עושים? אז כולם יכולים לצקצק, וכולם יכולים להגיד את הדעות שלהם, בסופו של דבר כולנו צריכים לסתום את הפה ולדאוג שהם יהיו בבית.
כן, אני מסכימה איתך.
ולסתום את הפה, אני אומרת את זה לא בצורה חצופה של
כן,
העניין.
כן, כן, ברור.
אני אומרת את זה מטעמי ביטחון שדה, באמת, כי מאחר ושירתתי במודיעין ביטחון שדה, מאוד כואב לי על כל העסקה שמתבשלת, שזה, תסתמו, תסתמו.
כן,
תסתמו.
אל תפריעו, אל תעשו
זה
נזק.
זה כאילו, אני כבר כל כך חרדה, שאני אומרת, רק תסתמו ותתנו לדבר הזה לקרות.
אני אומרת, מה שצריך להשתמש עכשיו בפה זה להתפלל. להתפלל שהם יחזרו בחיים.
אשכרה.
שהם יחזרו שפויים.
שאפשר יהיה לשקם, רק כן. בוא נשקם ונתקן, ושנוכל להתחיל בחיים החדשים שלנו, ביום שאחרי, אני כבר כל כך מחכה ליום שאחרי.
כן, אבל עוד ייקח זמן עד שכולם יהיו פה.
אבל איזה מרגש זה יהיה לראות אותם. איזה מרגש. אני כאילו מנסה לדמיין את זה, אני אומרת, יו, הדמעות, השרשרת שתרד, החולצות של, כאילו, אני כאילו...
אגב, היום בבוקר פגשתי את אגם ברגר, לא את אגם, הלוואי את אגם, את מירב, כי באתי לפה מאיזשהו כנס מדהים ששרון אדם חברתי... עשתה לאחדות ישראל, כנס נשים מקסים, איזשהו מיזם חשוב שיפעל למען אחדות, ומירב הייתה שם, ואת יודעת, זה ימים מאוד מתוחים, שוב, יכול להיות שכשנשדר את התוכנית,
אני לא יודעת
יהיה...
איך המשפחות עומדות בזה, באמת.
אז זה מה שאמרתי לה, שאלתי אותה, איך את עומדת בזה? והיא אמרה לי, אם זה קרה לי, כנראה שזה הייעוד שלי. איזה מילים? איזה אמונה, איזה, וואו, איזה כוחות שאישה אומרת ככה.
איזה כוחות, איזה כוחות.
מדהים, באמת, אפשר ללמוד מהם.
כמה זה מטורף, החיים שלנו פה. וזהו, אז באמת כזה, אני חושבת שכנראה שאת צדקת וטראמפ הוא באמת הדבר הכי טוב שקרה לנו, כי בזכותו זה לא היה קורה, אז כאילו, באמת, באמת, באמת.
אוי, שאלוקים ישלח לנו את השליחים הנכונים.
באמת, באמת, כאילו, מי היה מאמין שמהקטומי הזה, מהג'יני הזה, תיבואו בשורות, אבל זה נראה ככה.
טוב, שימשיך בדרך הטובה, שיעשה רק דברים טובים, שיהיה שליח לעשות לעם ישראל דברים טובים.
נכון, 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 וזהו.
אם מדברים על טראמפ, את יודעת, חשבתי עלייך הרבה השבוע עם כל השריפות שהיו שם בלוס אנג'לס.
איזה טירוף, הקונספירציות, ואם זה היה הצתות ולא הצתות.
מה את אומרת? זה נכון הקונספירציות?
אני חושבת שיכול להיות שהיו כמה הצתות מכוונות, אבל בסוף הטבע... כאילו אף אחד לא חסין מאסונות.
איזה הזיה מה שקרה שם.
ומצד שני, זה שלא היו הרבה עבדות בנפש. נכון. תחשבי שזה טירוף, הלכו כל כך הרבה בתים.
אנשים הלכו בתוך האש.
כל כך הרבה בתים, ובסוף באמת, העבדות בנפש הן מאוד קטנות, אז אני אומרת, נכון, זה היסטוריה, וזה חיים, וזה עולם, וזה בתים, וזה עצוב נורא. כן. אבל בפרופורציה של החיים שלנו, כן. אני אומרת, קשה, עצוב, מטלטל, אני לא מזלזלת בזה, להרוס את החפצים שלך ותוך 10 דקות להיות ברכב, קשה מאוד, כאילו וואלה, מה אתה אורז?
אבל נשארת בחיים.
אפשר להשתקן, נשארת בחיים, יש אסונות יותר גרועים.
תגידי, הייתה לי תחושה שהישראלים קצת התעלמו ממה שקורה שם, אולי מראש אנחנו תרודים בצרות שלנו.
תראי, הצרות שלנו באמת גדולות יותר, וגם אסון טבע זה... מה אתה יכול לעשות? כאילו, זה כמו...
כן,
אבל
זו הייתה קטסטרופה.
זו הייתה קטסטרופה. קטסטרופה.
כשהייתי ילדה, אז סבא שלי היה גר בלוס אנג'לס, הוא גם קבור שם, אז הייתי שם. את היית שם הרבה. אז אולי בגלל זה הרגשתי שזה קצת יותר קרוב לליבי, וממש ממש עקבתי, ולא האמנתי למראה עיניי. אנשים פשוט נסעו ורצו בתוך האש.
אני לא האמנתי שכזאת קטסטרופה, אתה תמיד רואים את LA, את יודעת, מדינה כל כך עשירה ומבוססת וזה, ואז אתה...
כאילו שם זה לא יקרה.
שם, אז הם ירימו את המטוסים, הם זה.
והנה, לא כולם חסין, אף אחד לא חסין.
אף אחד לא חסין, ובטח לא מהטבע. וזה רק מלמד אותנו שאנחנו רק קטנים כל כך, אנחנו dust in the wind.
ענבה, ענבה,
ענבה, ענבה.
אפרופו ענבה, יש לנו פה היום אורח מיוחד, שאני חושבת שמצטיין במידת הענבה.
יואו.
ישי ריבו יהיה איתנו פה בהמשך, איזה כיף.
נכון. ונגיד גם תודה לענוג סומך, לצד הטכני, מילה סוויטלמן, העורכת והמפיקה שלנו. יאללה, בוא נתחיל.
בוא נתחיל.
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
תני לי קצת פרשת שבוע.
ברור, פרשת שמות, חומש חדש, חומש שמות, ואנחנו ממשיכים עם סיפורי ההיסטוריה של עמנו. ההיסטוריה שלנו בעצם נרקמת ממש בפרשות האלה. עם ישראל במצרים, ואנחנו רואים שמתחיל שיעבוד מצרים. בתוך השיעבוד הזה יש גזרה מאוד מאוד קשה שפרעו מצווה להשליך את כל הבנים העבריים ליאור, כל הבן הילוד, היאור תשליחו.
איך זכרתי?
נכון, ואת הבת תחיון, את הבנות הוא רצה להשאיר בחיים.
מה קרה שאנחנו מופלות לטובה?
יפה, אז זאת שאלה יפה, וגם מפרשי התורה והמקרא מתייחסים אליה, ויש פה איזשהו מסר מאוד משמעותי, שאפשר לקחת אותו לכיוון פמיניסטי, ואפשר לקחת אותו לכיוון של, עלינו מפילים הכל, בוא נראה לאן תקחי את זה, אבל בכל מקרה זה מראה על המשמעות של התפקיד של הבנות, כי פרעו הבין שאם הוא ישאיר את הבנות, אפילו יש דגש בפסוק, כל הבת תחיון, זאת אומרת, תחיו אותם ותגדלו אותם, אבל תגדלו אותם כמו מצריות, תגדלו אותם בתרבות חומרית, מצרית, אלילית, זה מה שבעצם הוא רצה, הוא ידע שאם הוא ישתלט על המוח ועל הלב של הבנות, אז בעצם הוא יהפוך את העם העברי הזה להיות חלק ממצרים. עכשיו, אפשר לקחת את זה למקום של למה אתם מפילים הכל על הבנות? אבל אפשר גם לקחת את זה למקום של וואלה, אנחנו מאוד מאוד משמעותיות, ובאמת אנחנו יודעים שהתפקידים של האישה...
בלי אנשים לא יהיה המשכיות, מה
נכון,
זאת אומרת?
נכון, אנחנו אחראיות על ההמשכיות, ואנחנו לא יודעת אם אחראיות בלעדיות, אבל מאוד משמעותיות בחינוך ועיצוב דור העתיד, בעיצוב הילדים שלנו, בעיצוב הסביבה שלנו, המשפחה שלנו, וזה מה שנקרא, זה זכות וגם חובה. אז אפילו פרעו יכול ללמד אותנו על המשמעות והחשיבות של התפקיד שלנו כנשים כמעצבות דור. ואני מקווה שניקח את זה למקום טוב ולמקום של לעשות טוב, באמת לעשות טוב, להשפיע טוב.
לגמרי, וגם שאת יודעת, עם ובלי קשר, שנשים יהיו יותר משמעותיות בקבלת החלטות.
כן, את יודעת, השבוע הייתה לי פגישה ממש נעימה, נפגשתי עם מנכ"לית אל על.
איי, חמודה.
קוראים לה דינה, ומאוד נהניתי בפגישה. ישבה, סיפרה, שיתפה, קודם כל מה שאלעל, הרבה מתלוננים על אלעל, שלא הורידו את המחירים וזה, אבל מצד שני הם עשו המון 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 דברים טובים.
בואי לא נשכח שבלעדיהם לא היינו יכולים לצאת
בדיוק,
מארץ.
בדיוק, בסופו של דבר, בכל זמן ובכל מצב, כשהיינו צריכים לצאת ולחזור, הם היו שם בשבילנו.
מצד שני, יש יגידו ובצדק שהמחירים המופרכים שקרו פה הם לא קשורים למציאות, והרווח שלהם ברבעונים האחרונים הוא מרקיע שחקים, אפרופו, בזכות המחירים העצומים האלה, וזה קצת לא הוגן,
כן.
למונופול שנוצר פה, כאילו, כי אם אני יכולה לצאת רק בזכות אלה, אז אל תהיו לא הוגנים עם המחירים.
בכל מקרה, לראות אישה, מנכלית, שכאילו שברה את תקרת הזכוכית, מה שנקרא, השמיים לא היו הגבול, תרתי משמע.
אנחנו בעדה.
כן,
ושמחתי מאוד לפגוש אותה. עם כל הכבוד לכולם, אני תמיד ארגיש בבית וארגיש בטוחה.
לגמרי.
עדיף לטוס אל על מכל חברה אחרת, אין מה לעשות. זה בכנות שלי, אני לא עושה פה פרסומת ואין לי שום זה, אבל אני תמיד מרגישה ביטחון. לא יודעת איזה חברה אחרת תבטל לי, תרצה לי, זה, גם אפילו היחס, אפילו הדיילים, כאילו.
לגמרי.
אז...
טוב, אז...
בהקשר.
גלשנו קצת לשיווק.
סליחה, אבל זה האמת, לא יודעת, נקלענו לסיטואציה, לא משנה. טוב, אז אנחנו ממשיכות.
בשיתוף, הפרויקט המוזיקלי צמה, אומנים ישראלים מבצעים ניגונים חסידיים אותנטיים. חפשו אותנו באפליקציות המוזיקה. מקבלים שבת. עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ועכשיו, ברכה, תראי, איך אני אוהבת שהקשרים שלך פשוט כאילו משחקים פה את הטטריס הזה, ואת צריכה להביא לנו לאולפן אנשים שכאילו לא היינו חולמים שבואו להם.
יעל מדברת.
אפשר להרים, אפשר להרים. יש שם את הכבוד להגיד שלום לאישי ריבו, the one and only. Welcome, איזה כיף לנו שאתה פה.
איזה כיף, תודה, תודה שהזמנת.
הנה, בקונטרול שלנו, מוחאים כפיים, דרשים שאתה פה. תראה, אתה רגיל להופיע מול אלפי אנשים, והנה אתה פה איתנו באולפן הקטן והצנוע שלנו ברדיו תל אביב. אז דבר ראשון, תודה שבאת.
בשמחה.
תודה רבה רבה.
בכיף, זה... שוב, זה נראה לי גם חלק מהעניין וגם אני שמח. אני חושב שגם מול ברכה ובעיקר בעלה הרב משה, טוב, נדבר על זה מן הסתם בהמשך.
לא, אז אתם יודעים מה, אז נעשה הפוך. אז בואו נתחיל מזה, ואז אנחנו נלך אחורנית. בעצם, מאיפה הכרתם? כי יש לכם כזה היכרות ארוכה בזכות צעמה, שזה באמת פרויקט מוזיקלי מטורף, ואולי שם הייתה אחת הפריצות הראשונות שלך.
תכלס, שם נפגשנו לאחרונה, גם את יעלית.
גם אני הייתי, ואני רגע אפתח סוגריים, ואני אגיד שאני הייתי... כל כך מופתעת מכמה שהמופע הזה הוא מרגש, חוצה מגזרים, גבולות, והוא כל כך, כל כך מדהים, ועשוי כל כך יפה.
כאילו, כן, כן,
זה נכון.
ואני לא,
כאילו,
אין התפשרות,
אין פשרות על המקצועיות, ומצד שני יש גם את הערך מוסף של הרגש, והדבר הזה שהניגונים מביאים איתם, אין ספק שזה מיוחד. זה אגב גם נבנה, זאת אומרת, תמיד הרעיון היה מעולה, אבל... זה כל שנה עולה, באמת עולה קומה, את הגעת לשנה...
הגעתי לשנה מדהימה, בינך לבין אמיר דדון, באמת, זה היה כאילו, וואו.
איזה אווירה היה, ואיך כאילו כולם השתלבו ביחד, היה כזאת אווירה מיוחדת, גם אחורי הקלעים, וזה התבטא על הבמה.
קודם כל זה 16 הופעות, 16-17 הופעות.
נכון.
לי באמצע היה גם בר מצווה של הבן שלי, של הבן שלנו, שזה היה... טרפת של שמחה ושל עומס נפשי, אבל היה ממש ממש מיוחד. וזה גם, זה מתפצל להופעות נוער, זה מתחיל בבוקר בהופעות נוער, שזה יש ימים לבנים, יש ימים לבנות. וכל הופעה זה חוויה של אנרגיה שאתה לא מתרגל. באמת, זה כאילו משהו שכל פעם מחדש, זה מציד בך איזה משהו. והדבר שגם אמרתי את זה אז, שראינו אותי, אני חושב שמה שמייחד את צמה, זה שאנחנו כאומנים, כיוצרים, באים ממקום גם מאוד משוחרר. אנחנו דווקא רגילים כל השנה, כל הזמן לשיר את השירים שלנו. פה בעצם אנחנו מתמסרים לניגונים האלה, העתיקים, ובאמת יש בהם משהו מיוחד וקדוש, וכל אחד מביא את עצמו ויש, וזה עוזר גם לביחד, זאת אומרת, כולם מסירים את הקליפות של האגו, של
כאילו
הבמה.
כאילו שמים את האגו קצת בצד.
כן, ושוב, זה תמיד כיף להופיע עם חברים, ותמיד יש לזה חוויה מדהימה.
מתי הייתה פעם ראשונה
שעשית צמה? וואה, את זוכרת?
תראה, אתה ממש איתנו מההתחלה.
די מההתחלה, אני חושב אולי עשור.
זה לפחות עשור, כן.
כי אתמול אני כזה יושבת בלילה, ואני עושה גוגל, ואני עושה יוטיוב, ואני נכנסת עוד, ואני אומרת, בונה, בונה, רגע, כמה לעיתים. וממש אני מבינה שלפני איזה עשור או משהו, אחד הלעיתים הראשונים שלך, זה בזכות צמה, זאת אומרת, זה
הריקוטי כנראה, היא מתכוונת, נכון?
כן, זה, כן, זה היה גם, להיט. זה היה גם, זה היה להיט, נכון, זה
כן,
היה להיט.
כן, אבל גם לאישה יש את הלהיטים שלו, ואת הקסם שלו.
לא, זה היה במקביל,
שלו,
זה היה במקביל, זה די בהתחלה באמת היה, ובאמת זה גם אבולוציה שגם הפרויקט הזה של צמה שעבר. אבל מה שיפה בזה, שבאמת, אני חושב שזה לראות הפקה שהבינה ולמדה גם לא להתפשר בפן המקצועי ולתת מענה
הזמן.
לצוות, לנגנים, לאומנים. והיה לנו ממש כיף, כי זה לא קל כל כך להופיע 3 הופעות ביום.
וואו.
לפעמים זה כאילו יש איזה משהו, אתה מכירה את זה, זה לא דומה, אבל אני יש לי תחושה גם לפעמים שאני מסתובב בקניון, אז אחרי איזה חצי שעה מתחיל לחוב לי הראש.
כן, ברור.
שזה כואב הראש כזה. אז בהופעה זה מדהים, אבל הבן לבן הוא ממש מתיש.
זה מה שקשה.
כן.
בהופעה כיף לך וטוב לך.
באמת השנה איכשהו בנו את זה ברמת הליינאפ, שיהיה זמן גם ללכת לנוח.
אתה יודע,
גם הבית שלך קרוב,
וגם הבית קרוב.
זה גם
נכון.
זה גם אומרים את זה על שחקנים, שבעצם העבודה הכי קשה זה ההמתנה.
וואו, נכון.
ההמתנה, לבוא, לתת את הטייק, לבוא, לתת את השיר, זה אתם יודעים, זה קל לכם, זה הכיף שלכם, אבל ההמתנה.
טוב, כי אז גם מגיעה התקשורת וכל
הנודניקים. התארחתי לא מזמן בזהו זה, עם המדהימים, גידי גור, אבי קושניר.
כן, גידי גם משדר פה ברדיו.
ודובלה ומוני, וברור.
וכולם, ונדמתי לראות אותם מהמקום שלהם, ומהניסיון והגיל, וזה לא קל, ולראות איך שהם סבלניים עדיין בהמתנה הזאת, כי אני זה היה
מטריף. הם מנוסים, ברור.
אז בוא נדבר. אבל זה באמת כישרון אחר.
בוא נדבר קצת רגע עליך, שנייה, אני חייבת רגע לעשות את ה...
אנחנו צריכים לדבר על אישי, אבל אני רק רוצה להוסיף ולהגיד שמבחינתי ומבחינתנו, אישי הוא חלק בלתי נפרד מצמה, חלק מהצמיחה של צמה, וזו ההזדמנות שלי להגיד לך תודה, שאתה איתנו ועם כל הלב, עם כל הנשמה, ובעזרת השם, שנצליח
לגמרי,
ביחד.
הדדי, הדדי לגמרי, זה ממש...
כן. אז אני בזה. כאילו שנייה רוצה ללכת אחורה, כי בסוף אתה בחור נורא צעיר, מה זה, אתה בן 35, שיש לך כבר קריירה, אני אומרת, בוא נע, בגיל 15 הוא כבר שר, רגע, אז שנייה. אתה יליד צרפת.
כן.
מתי עלית לארץ?
בגיל 9, ממרסי, עלינו למושב שנקרא כפר אדומים, שזה ליד ירושלים.
וידעת העברית שלי את הארץ?
לא.
אז איך אין לך מבטא בכלל?
אין לך בכלל מבטא.
עבדתי על זה.
ממש התאמצת להיות כזה ישראלי?
כן, אבל בגיל צעיר זה בא בטבעי, פשוט אתה צריך לבחור. איפה שגדלתי ובעוד מקומות, יש קליקות כאלה של צרפתים, שהם כאילו כל הזמן עם עצמם. אפילו גם בכדורגל, זה היה צרפתים מול הישראלים, זה תמיד היה כזה. ואני למדתי בבית ספר בירושלים, אז ככה ששם גם לא היה לי חברים צרפתיים, הייתי אולי היחיד, אולי עוד איזה ילד. ויש איזה סיפור, אולי סיפרתי אותו כבר, כאילו שאני זוכר שאימא שלי ביקשה ממני להביא את אחותי הקטנה מהגן, ואולי זה היה החודשים הראשונים שאני בארץ, והסתבכתי בטירוף.
יואו.
בדרך.
לא בדרך, להסביר מה אני רוצה, ולשאול בן אדם, או לשאול את הגננת, אני לא זוכר מה היה.
כן.
כנראה גם להגיע, והיה לי שם איזו חוויה, ואמרתי, אני חייב, כאילו זכור לי שאני חייב לדעת עברית על בוריה, כאילו שלא יתקל בקושי הזה.
תקשיב, אתה היום,
זה היה משהו הראשוני שאני זוכר, אבל אז התאהבתי בעברית, אני כאילו מבחינתי העברית, וגם הזנחתי את הצרפתית שלי, היום אני דווקא מדבר יותר טוב מפעם, כי יצא לי, גם אם זה להופיע...
מה עם איזה שיר בצרפתית?
אז עשיתי שיר עם אמיר, את יודעת מי זה אמיר חדד?
ברור, מה זה אני יודעת, הוא כוכב ענק בצרפת.
כוכב ענק שם, עשינו שיר ביחד.
בחור מדהים, כישרון על.
נכון, אז עשינו שיר ביחד, והוא גם יש לו הצלחה אדירה. אבל, אבל באמת, באמת העניין של העברית זה היה משהו שבער בי.
וואו, כי אתה כותב עם המון משחקי מילים.
אבל הכתיבה לא התחילה ככה. התחלתי לכתוב מגיל 12, ואם אני עכשיו חוזר אחורה למחברות האלה שחלקם עבדו, אבל מה שעוד נשאר לי, מלא טעויות כתיב, מלא...
בסדר, זה גם לישראלים יש.
לא, אבל אני דווקא לומד מזה, כשאני מסתכל אחורה, אני אומר, ברוך השם, זה היה בזכות ההתמדה. בזה שהתמדתי בעניין של היצירה והכתיבה, כאילו לפעמים יש דברים שאתה אומר, אוקיי, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. אני מסתכל אחורה במחברות, היה לי בהירה לכתוב, וזה היה עדיין ביני לבין עצמי, אבל הרצו והשוב הזה לחזור ולכתוב וליצור, ויכול להיות שבאותו שלב אתה חושב שיש לך את הדבר הכי מדהים בעולם, זה כן חשוב להרגיש את האמונה בעצמך, אבל כל עוד שאתה מנסה ומשתפשף ועוד פעם ועוד פעם, אז מוביל אותך לדייק את הכתיבה.
מתי אתה חושב שזה כאילו הצלחת, שסימן תבי?
בכתיבה?
בכלל.
זה מעניין.
כי אם כבר סימן תבי.
יכול להיות שאתה, לא יודעת, מדיסון סקוויר גארדן, זה נשמע לי בלי ענק, לא יודעת, סתם בשבילי, אני לא יודעת איך זה בשבילך.
אבל זה נשמע שאתה אדם שאפתן.
לא, אז יש לי שאיפות, זה באמת כן. אני כן חושב שבמובן מסוים סימן טבעי, בהרבה דברים, בעיקר על דברים שלא חלמתי שאני אגיע אליהם. לא היה לי מושג אפילו שהם קיימים.
החברים האלה מהבית ספר בירושלים לא חלמו מי זה החבר שלהם.
לא, לא. אבל אני חושב שיש את הפן של הכתיבה, אני חושב שבגיל 17, כזה 18, התחלתי להרגיש שאני מתחיל לעמוד מאחורי השירים שאני כותב, ואז התחלתי יותר להשמיע אותם, כאילו רציתי להוציא אותם לעולם, עד אז היה כאילו יותר ביני לבין עצמי או חברים הקרובים. יש שיר ספציפי שהיה בו משהו, שהיה בו איזה רגע, שזה השיר קול דודי, שהוא נוצר כולו בראש בשבת, זה היה משהו די ייחודי שקרה לי.
ואז הוא לא יכל לכתוב, זוכרת דיברנו על זה.
ובמוצא שבת, כי כל השבת הייתי עסוק בלזכור את השיר, המזל שלי שזה היה לי רפרנס משיר השירים עצמו, שאומרים, נוהגים לומר את זה בערב שבת.
אז היה לך את המילים, אוקיי.
אז היה לי את הכיוון. עדיין זה היה ממש בגדר נס, ושם זה היה מין שיר כזה שדרכו הרגשתי שאני עולה קומה בכתיבת שירים. אין לי הסבר ממש, זה כאילו, יש בזה משהו שיש גם את הצד של יגעת ומצאת את האמין, אבל גם את
את הירה
מלמעלה. כי באמת שאני קורא חלק מהשירים שכתבתי, אני אומר, איך זה מתקשר לילדות שלי, לבית ספר, לזה שלא עשיתי בגרות, לכל מיני דברים שכאילו...
איזה גילוי נאות.
הייתי בישיבה, לא, את יודעת, הייתי במסלול אחר. ובאמת, מתוך, כשאתה מחבר את הפאזל הזה, אתה מבין שיש פה באמת השגחה ונס גדול.
רגע, אבל אם מדברים על הכתיבה, יש משהו מאוד ייחודי בכתיבה שלך. יש לך המון משחקי מילים בשירים. זה אחד המאפיינים של השירים, ותמיד אני ככה מקשיבה לשירים ונהנית מהעומק ולומדת אותם. זה משהו שהוא בא לך בטבעי, או שאתה יושב אחרי זה מחדד ומלטש את זה?
אני מרגיש שכששיר אצלי זורם, יחסית זה מתחיל מרעיון. שיש רעיון שנוגע בי, שם אני מצליח לפתח את זה איכשהו לכדי שיר.
רעיון של מסר שבא לך
רעיון,
להגיד?
רעיון, נגיד סתם דוגמה, סדר העבודה, היה לי את כל פעם שהיינו קוראים את זה בתפילה במוסף של יום כיפור, תמיד הייתי מדמיין את הרגע הזה שעם ישראל נמצא, ומה אפשר להביא את זה, פתאום עלה לי הרעיון איך אני מנגיש את זה אלינו היום, כי זה תמיד מרגיש משהו מרוחק, משהו כאילו של פעם, או משהו ש...
נכון.
ופתאום, וכשפתאום עלה לי הרעיון הזה, אז היה לי קל להנגיש אותו, ופתאום אני לוקח את ה... נגיד, לפעמים אני מקבל השראה ממדרשים שאני קורא, או דברים שמביאים לי איזה התרגשות.
מרגישים את זה ממש.
אגב, זה היתרון וזה החיסרון גם.
אתה יודע, היום אנשים קוראים מדרשים.
לפעמים שאני לא מתרגש ממשהו, אז קשה לי ליצור ולכתוב.
היום אנשים קוראים מדרשים, והם אומרים, המדרש הזה מצטט את תישאר ריבו.
לא, אז יש דברים שבאמת לקחתי משם.
אני רוצה לשאול אותך, תראה, אתה בא מישיבה, ממקום מאוד, אני חושבת, צנוע. ובתוך כל הביזנס הזה, שזה ביזנס של הופעות ושל רוקסטארס ושל זה, כאילו בתחושת הלב שלי, אתה אותו אישי, לא השתנית, אתה אותו בחור מירושלים עם הסוואטשרט, כאילו זה בסוף העולם הזה שאתה חשוף אליו הוא עולם מאוד מבלבל.
כן.
איך נשארים אותו ישי מירושלים?
אז לא יודע, זה משהו מהבית כנראה, כי יש דברים שאני מרגיש שאני צריך לעבוד עליהם, ויש דברים שהם כאילו יותר טבעיים לי. ככה אני מסביר את זה. אני כן מאוד מודע, אבל משהו ברציונל שלי מבין שעדיף להישאר על הקרקע. וזה לא כזאת עבודה
בשבילי. אבל זה קל להגיד, אולי לפעמים קשה לעשות.
לא, לאחרים קשה יכול להיות, לי יותר קל.
יש לך כאילו את הענבה הזאת, הטבעי. לא,
לא ענבה. לא, זה משהו טבעי, אבל שבא לי, ויש דברים...
תראו, גם נשוי, 5 ילדים, יש לו קרקוע.
זהו, אני רציתי לספר פה איזה סיפור קטן.
והדבר הזה גם, אני הרבה אומר, איזה נס שזכיתי להתחתן עם אשתי יעל לפני כל ההצלחה. כאילו, אתה יכול לקחת את זה לכמה מקומות.
אולי גם
זה לפעמים יכול להיות קשה יותר.
אולי גם בזכות שיש לך אישה בבית, שיש לך יציבות, שיש לך לאן לחזור, שהראש שלך מפוקס, שאתה לא מבול.
חד משמעית, זה כמו שנסעתי.
אבל בעצם זה יכול להיות יותר קשה, שאתה מתחתן בעצם, אני מדברת מהצד של אשתך, היא התחתנה עם בחור אנונימי פשוט, והוא הפך לכוכב, ואני אגב שאלתי אותה על זה. וזה מה שרציתי לספר בהקשר שאתה אמרת, שאלתי אותה פעם, יעל, איך את ככה עם הצמיחה הזאת של בעלך, פתאום הוא הפך להיות כזה כוכב? היא אומרת לי, זה אישי, אז הוא משהו מיוחד, אז הכל בסדר. כאילו, באמת היא דיברה על הענבה הזאת.
אז זהו, אז יש את הנקודה הזאת. אני יודע על עצמי, נגיד, בפעם הראשונה שנסעתי לארצות הברית, זה היה אחרי שכבר התפרסמתי, והיו לי, בעצם נסעתי להופיע. וחשבתי על זה ואמרתי שאם הייתי מגיע לשם בגיל 17-18, אז כנראה הייתי מתבלבל. כאילו יש משהו, כשיש לך את היציבות, את הבית, אז אתה יודע, אתה עושה כאילו אוקיי. אתה כאילו, כאילו מה שעוזר לי להישאר בקרקע רוב הזמן, זה לנתח את הסיטואציה. אוקיי, ועברתי ועשיתי עם מה אני נשאר?
בסוף כאילו גם אתה חוזר הביתה.
בדיוק. אז ברגע שיש את הבית, אז יש את היציבות הזאת, והיציבות הזאת היא עוזרת לי להתמודד מול הניסיון או מול הדמיון. לפעמים זה כאילו, אתה אומר, עוד דבר ששמתי לב ואני גם מתמודד איתו והוא קשה לי, כשאני נוסע גם להופעות בחול, הלבד במלון.
ברור.
וואי, אני מת מזה. זה מטריף אותי.
ויעל לא יכולה תמיד לבוא.
לא, בדיוק. נגיד, שנסענו עכשיו למדיסון, אז יעל באה איתי.
עכשיו באחרון, וגם בקודם.
אבל בדרך כלל לא נסעתי איתי להופעות.
טוב, מדיסון,
אבל זה היה אירוע, ועשינו שבת, והיה לנו... ומדהים, לא הרגשתי שמשהו, כאילו הייתי על ענן כל הזמן הזה שהייתי.
תראה, מה זה? איזה מדהים זה.
בנקודה הזאת. עכשיו נסעתי, ועכשיו אנחנו לומדים, יש לנו כמה טריקים איך להקל עלינו, אז נגיד, יש פעמים שאין מצב תחייב את המלון, ואם לא, אז את ה-Airbnb. ה-Airbnb שזה בית עם הלהקה, אני חווה את זה אחרת, כיף לי, סבבה, אני מצליח להירדם, לפעמים במלון אני פשוט לילה לבן, לא מצליח.
מה אתה אומר? איזה קטע.
כי יש איזה משהו שתמיד עובר לי בראש, מה קורה אם אני עכשיו אותו כוכב שחוזר פשוט לריק של המלון, וזה מה שקורה למלא אנשים.
הם כאילו
מהטירוף, מכל האהבה.
תחשבי, הולך, מופיע מול... אלפי איש, ופתאום מגיע לזה חדר לבד במלון.
וזה גם לא הוא, החדר הזה הוא לא הוא, זה אפילו לא הבית שלו. אז זה משהו שלא יודע להסביר את זה, ואני, זה מכניס לי חרדות לפעמים הדברים האלה.
מעניין, אני שמעתי כמה אמנים כבר מדברים על הדבר הזה של הלבד במלון אחרי
ההופעה. תחשבי שהפער,
זה מגניב לי רק לבוא להניח את המזוודה. להיות שם שעה, ואז חלס.
בוא נדבר קצת על השנה האחרונה, על השיר שהוצאת בשנה האחרונה, על ההתמודדות של לשמח בשנה כזה, כזו קשה.
אז יש את פורחים לשובם שהוצאנו בשנה האחרונה.
זה שיר מאוד מדובר, ואני חושבת שאולי הוא גם אפילו כזה מין סמל של תקופה שכולנו לא יודעים אפילו איך תאר אותה.
נכון. אולי יהיה לנו בשורות טובות.
אז דווקא ניסיתי לכתוב את השיר הזה שמתקשר למצב ולכל זה שיש לנו אחים ואחות בשבי. וכל הדבר הזה שעם ישראל עבר, אבל לבוא מאיזה נקודה של לקחת את ה... לייחס בתקווה ובאופטימיות, כי... וזה בא לי מהנקודה שכשבתחילת המלחמה זה היה ממש מורגש. כולם נרתמו, כולם הגיעו לכל מקום, לשמח. הייתה הכנעה והייתה ענווה באוויר. כאילו הבנו שאנחנו... אולי זה לא הזמן לריב.
אולי צריך ללמוד משהו.
צריך ללמוד מהעבר שלנו מה אנחנו צריכים לעשות אחרת, וצריך להבין שאנחנו גם עם אחד ולב אחד, ולצערנו זה קרה לנו כשנחצו אותנו לקיר, והייתה זוועה עצומה. אבל בחודשים הראשונים הרגשתי שעם ישראל מבין את המקום שלו האמיתי, והוא מתחבר לזהות שלו באמת, במקום להתפזר עוד יותר, ההפך, זה עם ישראל, זה כשהוא מקבל מכה קשה ורואים, והסתכלתי.
כזה מבאס שאנחנו כבני אדם צריכים לקבל מכות, נכון. כדי בכלל להביא, להיות שם בדבר הזה, באחד בתוך השאלה, לעזור בלי חומות, בלי גבולות, זה כאילו כל כך עצוב.
נכון, אבל אמרתי, אוקיי, זה מה יש, ובוא נסתכל ונשים את הפרוג'קטור על זה. והרגשתי שכל האהבה הזאת וכל הנתינה, באמת בלי גבול, כולם שמו הכל בצד כדי, זה חייב להצמיח, אני אומר, כאילו כל הדמעות הכאב שבקעו מהלב עוד יצמיחו עולם.
אז מה אתה אומר, זה יצמיח?
אני רואה את זה גם בעבר, אני חושב שזה מצמיח ויצמיח.
אנחנו לא שם.
זה מה שקרה במצרים, זה מה שקרה בפורים, זה מה שקרה בחנוכה, בכל תקופה שהיה איזה לחץ מאוד מאוד קושי, בסופו של דבר הייתה גאולה בסוף. ואני מאמין, וכולנו מאמינים, שהגאולה גם שאנחנו לקראתה,
אמן.
היא כאילו, היא גורלית, היא כבר לא עוד איזה אירוע ש... וזה התקווה הגדולה, שבעצם אנחנו נמצאים בדור כזה, בתקופה כזאת שהיא... לא היה התמודדויות כמו שיש היום.
בטח, כאילו, אנחנו חיים,
כאילו מצד אחד יש לנו חיים ברוך השם, פשוט. במובן מסוים אנחנו חיים בשפע, אנחנו לא מכירים את המונח של הגטו, מונח שיש לנו מדינה, יש לנו ארץ, יש לנו צבא.
נכון.
אבל יש לנו גם הרבה דברים אחרים, יש לנו טכנולוגיה שלוקחת, מאתגרת אותנו ולוקחת אותנו למקומות, זה יש דת, יש את העולם שרואה דברים בלייב.
קראתי עליך שיש לך, שחזרת לטלפון פשוט, נכון?
זהו, לא טלפון פשוט, אני אגיד, זה סטארט-אפ בעיניי, זה עדיין האייפון, אבל יש בו
אין בו אפליקציות?
אני כל פעם אומרת לו, תראה את הפוסט שהעליתי עליך באינסטגרם, הוא אומר לי, אין לי גישה.
כן, אז בהתחלה חשבו שאני מתחמק, אבל כן.
מה זה אומר?
אני אגיד לך מה, זה... אני שנים הייתי עם אייפון, ומי שרגיל לאייפון, הוא לא יכול אפילו לדעתי לעבור לאנדרואיד. זה כאילו...
כן, זה מאוד
כמו,
קשה.
זה כאילו כמו הדבר כן, אמיתי, כן. או כמו החיקוי. והייתי, ותמיד כאילו, והרגשתי שהדבר הזה שואב ממני, לוקח ממני הרבה אנרגיה, והרבה דברים לא טובים.
וזמן גם.
האמת שלי גם, זה לא לשיחה, אבל ניתחתי את כל הדבר הזה, כאילו מה זה עושה לי, ומה זה עושה בכלל לעולם, כאילו... לדעתי. אבל מה שקרה זה שרציתי לעשות שינוי ולא ידעתי איך, כי לא יכולתי לעבור לגלקסי, זה היה לי קשה בנפש, והיצר אמר לי, תקשיב, זה או אייפון או נוקיה, כאילו, כן. כזה, עם אס-אמסים, בלי כלום, כן. וזה גם קשה לי, כי אני צריך את הוואטסאפ, ואני צריך את הווייז, ואת הגט אקסים, ואת הוולט, ודברים שאנחנו כן. צריכים להתמודד איתם, לא. ואת המצלמה, ואת ההקלטה של האייפון.
אז מה הועדת? פשוט רשתות חברתיות?
לא, אז תקשיבי, ואז מה שקרה זה שהתחלתי להוריד באמת רשתות חברתיות, מהטלפון איזה שנתיים כבר, שלוש, ואז נפלתי כל הזמן למאקו ולוויינט ולוואלה.
גם אני.
וזה היה מבאס אותי. זה היה מבאס אותי כל הזמן, וזה כאילו...
כי זה גם חדשות רעות כל הזמן.
כן, אני גם לא מחפש לראות את זה. באתי לראות איזה משהו ספציפי או לא. עכשיו, כל הרעיון של הרשת החברתית זה להכניס לך דברים שבכלל לא רצית לראות.
ברור.
אם יש משהו שאני רוצה לראות, אני אכנס, אני אראה, אני אמשיך הלאה. אבל זה כל הזמן מחפיץ לך דברים שאתה לא מעוניין. נכון, הם מושכים לך את העין, אבל זה לא... לא בא לי לראות את זה, זה לא מגניב אותי, זה... ואז יש דבר טוב, ואז יש ארבע דברים רעים, והכל מתערבב ביחד. ומה שקרה זה שכנראה שהשם ראה את ההשתדלות שלי, ואז דרך חבר הוא אמר לי שיש איזה חבר'ה שפיתחו אפליקציה, שאיזה מין כאילו...
מגביל אותך
משהו
בזמן?
משהו חודשי שלא מגביל אותי בזמן, שבעצם אני משלם 30 שקל בחודש, ויש לי עכשיו אייפון מוגן. אין לי יכולת להיכנס לוויינט, למאקו, לוואלה, לפייסבוק, לאינסטגרם, אין לי. אז יש לי את הספוטיפיי.
איזה מעניין, אני צריכה להציע את זה לבעלי, כי הוא גם בלי אינטרנט בכלל, בכלל, בכלל.
אז,
יש לו רק
כן,
פוש נראה
צריך,
לי של ערוץ 7.
לא, אבל צריך את הווייז, צריך
כן,
את
זה. כן, אז אני צריכה להזמין לו את המוניות, אני צריכה, כאילו, אני צריכה לתפעל לו את כל
אז
הדברים.
אז יש לי פה את הכל.
וואו.
טוב, זה גם, מה אני אגיד לך, סחטן עליך על היכולת להימנע, אני אין מצב, אני חייבת להיות מעודכנת, אני אומרת לעצמי, אני לא אכנס.
אבל תדעי לך שדברים שאת צריכה להיות מעודכנת, את תהיה מעודכנת.
אבל אני רוצה להגיד לך רגע, שיש הזקה בשלוש בלילה מהחוטים, ואני אומרת לעצמי, רגע, אני חייבת לדעת אם הייתה נפילה או לא שיהיה, כי אני לא צריך להירדב, אז אני חייבת לפתוח רגע וויינט, רק להסיר את זה, ואז הלך עליי.
הבת שלך, הלך
עליי, די, הלך עליי.
לא, גם אני אומר שוב, אם אני צריך חדשות, יש לי חדשות, אבל זה לא אתרי חדשות מגניבים. כמו ויינט ומאקו, ששואבים אותך, אז מה שאתה צריך לדעת, אתה יודע. שוב, זה תהליך שעברתי, אבל אני כן, אני ממליץ.
זה חזק, הוא חזק,
שפו, אתה, יש לך סנטר, יש לך עמוד סיש,
רגע, לפני שאנחנו נסיים, ואנחנו כמובן נשמיע שיר, איזה שיר נשמיע? כאילו, זה תמיד התלבטות.
וואו.
שיש פה משהו.
הוא דיבר על ואריקוטי, הוא דיבר על כל דודי.
ודיבר
על סדר העבודה. תקשיב, אני רציתי להגיד לך, כשדיברת על סדר העבודה, שזה אחד השירים ככה, אני הייתי במדיסון פעמיים, יצא ככה משמיים, שכל פעם שעשית מדיסון, הייתי בדיוק עם הסטודנטיות בניו יורק.
את לא נחה, לא נחה.
וזכיתי לבוא לראות את המעמד הזה. דיברת על המעמד בבית המקדש, אז כששרת במדיסון.
השנה זה הורגש גם ממש, כי עם כל מה שחווינו, זה היה...
אני הרגשתי שאני עומדת בבית המקדש. יואו,
איזה מרגש זה.
וכולם משתחווים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו, ושמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה היה מעמד של קדושה. עכשיו, באמת, אני סיפרתי גם אחרי זה ליעל.
נכון.
הבן אדם עולה, הוא עומד מול 10,000 איש, והוא אומר, לשם יחוד קודשא בריך הוא, הוא רק רואה את השליחות בעיניים, הוא באמת בא עם שליחות, ואתה נאמן לשליחות שלך. זה מה שמדהים, זה מה שמעורר
אישיות. מה החלום הבא באמת, אחרי שהגשמת?
החלום הבא, וואו, להמשיך ליצור ולעשות זה בנחת, בלי מקום של... שיושב עליך איזה, כן, שיושב עליך, כאילו, היום אני מרגיש יותר רגוע בנקודה הזאת, וזה טוב לי, זה כיף לי עם זה. יש לנו גם שליחות להגיע, אנחנו עושים את זה, להגיע למקומות בעולם, כי איכשהו ברוך השם המוזיקה, איכשהו מוצאת חן בעיני הקהל.
הנה בדיוק פה בשיחת מסדרון, סיפר לנו שהיה עכשיו באורוגוואי.
וכן, ואנחנו נוסעים לפריז, וללונדון, וארגנטינה וברזיל בהמשך, ודברים, מקומות כאילו מטורפים, שיש שם קהל והם שרים את כל השירים. עכשיו הופעתי בניו יורק, והם פשוט שרו את השירים החדשים, מילה במילה, וזה מטורף.
וואו, מרגש מאוד.
אז זה מאוד מרגש.
אני יודעת שיש לך גם חלום לעזור לאמנים צעירים, מתחילים. נכון. ואתה כבר עשית את זה.
אז אנחנו, יש לנו איזה מיזם, ככה אנחנו, יש לנו אולפן, שגם הרב שילת קשור לזה, שאנחנו... אנחנו בהתחלה של זה, אבל יש לנו מקום שאנחנו רוצים לתת גיבוי ומענה ליוצרים שיותר קשורים לתחום שלנו, למוזיקה האמונית יותר, לתת להם כלים והכוונה, לזמרים, לזמרות.
לפני שנסיים, יש לי עוד שאלה אחת. למה אתם חושבים שהמוזיקה האמונית, שאולי בשביל הקהל החילוני היה כאילו משהו בצד, משהו נישתי, פתאום זה תפס את כולם.
זה נהיה מיינסטרים. בזכות ישארים.
לא,
אבל יש פה משהו, יש פה משהו. זה שזה נגע.
זה גם צמה.
זה שזה נגע, וזה נוגע בסוף בכולם. יש פה עניין, כאילו...
אז אני חושב שזה התחברות, התחברות של כמה... זהו, התחברות של כמה דברים, בעיניי. זה גם תהליך שהדור עובר, זאת אומרת, יש יותר... פתיחות, אני חושב, הבנה, וגם בציבור הדתי, זאת אומרת, האומנים והיוצרים, בוא נגיד ככה, זה התחיל מתהליך בעיניי של אומנים שחזרו בתשובה, אם זה אביתר בנאי, אם זה שולי רנד. והאומנים שהיו, הכירו את העולם, באו מהעולם החילוני, באו כן. מהמשחק, באו גם, אני חייב להגיד, באו גם מהפן, ההפקתי המקצועי, זאת אומרת, היה משקל מאוד מאוד גדול. לפני זה, בעולם הדתי, המוזיקה הייתה מתבטאת בחתונות. לא היה לזה מקום של יצירה.
היה את פריד ומרדכי בן דוד.
נכון, אבל אברהם פריד ומרדכי בן דוד שהם מדהימים, אבל הם אומנים של מוזיקה חסידית.
בטח, זה סוג מאוד מסוים.
מסוים ומאוד מאוד ספציפי.
ואתם הבאתם את זה למיינסטרים, אני מבינה מה אתה אומר, שזה...
היה התקרבות של שני הצדדים.
בדיוק, התקרבות של שני הצדדים.
גם האומנים וגם הציבור.
וכל אחד, אני חושב שכל אחד למד מהשני בעצם, והדבר הזה יצר חיבור, ומוזיקה היא באמת, זה לא מתמטיקה, זה משהו שהוא נוגע לך בלב.
הוא יכול לקרב ולאחד.
אמן, אמן שזה באמת יעשה את זה, וששני הצדדים יעשו השתדלות אחד לשני.
וואו, איזה שיחה מאלפת יצאה פה.
באמת, באמת, אמן.
זה מדהים לראות אתכם ככה. אני פעם ראשונה שומע את זה, כאילו עכשיו זה, ואני אולי
מקשיב עוד.
אבל לראות את החיבור, ובאמת אני חושב שבסופו של דבר, זה... אני רואה את זה גם דרך ההופעות. זה בעם, בעיקר עכשיו, החיבור הוא מדהים. זאת אומרת, ברגע שאנשים נפגשים, אנחנו אותו עם, אותו דם, אותו הכל. ברגע שהתקשורת, וזה אפרופו כל הסיפור של העם, כי זה הרגיש לי שזה מפריד אותי, וזה מרחיק אותי מהאנשים. כי אני שומע כל מיני דעות כאלה ואחרות שהם כאילו, שהם לא באמת מי שאנחנו. אז אתם גם הוכחה מדהימה לזה,
ומלא הצלחה. תודה רבה, ישן. תקשיבו, לפני סיום, אתה תבחר איזה שיר אנחנו נשימח עכשיו, כרגע, היום, הכי נוגע ללבך.
וואו, אז את לא רוצה לבחור? סדר העבודה יכול להיות...
סדר העבודה, איש היריבו, תודה רבה שבאת, שרק תפציץ ותמשיך ותאחד ו...
ושיהיה לך נחת מהמשפחה
ומהילדים,
בגלל המהממת.
תודה רבה. תודה שהזמנתם, והיה ממש כיף. שבת שלום.
בשיתוף הפרויקט המוזיקלי צמה, מנגיש ניגונים חסידיים עתיקים בביצועים עכשוויים. חפשו אותנו באפליקציות המוזיקה.
נכנס למקום שנכנס, ועמד במקום שעמד. רחץ ידיו רגליו, טבל עליו ונסתפק. בא ממקום שהוא בא, והלך למקום שהלך. פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן, וכך היה אומר אנשים, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך, אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל האבונות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פסע למקום שפסע, פניו לקודש, אחוריו לאחל, ולא רבב היו שווים פיו ומעשיו. בא ממקום שהוא בא, והלך למקום שהלך. פשט בגדי לבן, לבש בגדי זהב, וכך היה אומר אנשים, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך, אני וביתי. ואם אדם היה יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח ככה ימונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת מאלף, אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, ניסים נפלאות שעשית עמנו. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ממקום שיצא ורעד במקום שעמד פשט בגדי זהב לבש בגדי עצמו וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו ויום טוב לאוהביו כי נסלח לכל הדת ישראל אשרי העם שכך הלום אשרי העם שהשם
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
זהו, ברכו, הסתיימה לה, נגמרה פה עוד תוכנית.
כן, איזה תוכנית מרתקת, מעניינת, עברה לנו בכיף ובנעימים.
חייבת להגיד לך, לא כל יום פוגשים בחור כמו ישי ריבו.
וואו, איזה נסיך.
מגיע לפה לבד, בלי פמליה, בלי גינונים, בלי בקשות.
כן, פשוט הופיע שלום.
תכינו לי קפה, אני צריך תה, אני צריך היי, תאשר לי, תביא לי. כאילו, כבר לא פוגשים כאלה יותר. זה האמת, זה כאילו איזה דור קטן שנכחד, וזה תמיד משמח אותי, כאילו, על כמה זה פשוט להיות פשוט.
כן.
אתה לא צריך הרבה, אתה רק צריך להיות בן אדם נחמד ומוכשר כנראה, ו...
נכון.
ועם כל הקסם הזה זה מצליח לו.
מצד שני, זה גם מעניין לזכור שכל המפורסמים והסלבס והזמרים והאמנים, בסוף הם בני אדם.
כולם בני אדם, מה זאת אומרת? מה יש דבר?
ואותם דברים עובדים עלינו, ולכולנו יש אתגרים וניסיונות וקשיים. כולנו רק בני אדם, ושיהיה לנו בשורות טובות, ונצליח להשפיע טוב.
אמן, ושניפגש שבוע הבא לבשורות מעולות.
אמן, ואנחנו נגיד שכניסת שבת בשעה 4:40, השעה כבר מתאחרת, הימים מתארחים, כמו שיעל אוהבת.
עוד מעט נגיע ל5, אז זה, ואז נגיע שוב קיץ, ואני אהיה מבסוטה.
כן.
אני מקסומך, תודה על הצד הטכני, מילס ויטלמן, תודה על העריכה וההפקה, ניפגש שבוע הבא, אותו היום, אותה שעה, בשורות טובות, אמן.
אמן.
שבת שלום.
שלום.